אנחנו לומדים את המאמר יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, נמצא בלקוטי תורה בדרושים לראש השנה בדף נ"ו בעמודה הראשונה. פותח אדמו"ר הזקן להבין המשנה, צריך להבין מה שכתוב במשנה במסכת ראש השנה בתחילת הפרק הרביעי. יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, מתי שראש השנה חל להיות ביום שבת, במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. בית המקדש היו תוקים גם בשבת, אבל בארץ ישראל לא היו תוקים בשבת בראש השנה. הוא מפרש בגמרא, הגמרא מסבירה למה לא תקו במדינה בשבת, משום גזירה דרבה. כיוון שרבה גזר גזירה, שם הולכן הוא דלת עמוד ברשות הרבים. שאם אדם יהיה מחויב בתקיעת שופר וגם בשבת, והוא לא יודע לתקוע, אז הוא יחפש את האדם שילמד אותו איך לתקוע, ואז הוא עלול לעבור על איסור דאורייתא של הוצאת החפץ ברשות הרבים דלת עמוד בשבת, ולכן גזרו שלא לתקוע בשבת. לעומת זאת, ויום טוב ראשון של חג, אבל כשמגיע חג הסוכות, אז ביום הראשון של חג הסוכות היו נוטלים את הלולב אפילו במדינה, כשהחג הראשון של סוכות חל בשבת. אז היו לוקחים את ארבעת המינים אפילו במדינה, אפילו בארץ ישראל, בזמן בית המקדש, ולא דחו את זה, למרות שזה שבת. משום דיום טוב הראשון הוא דאורייתא, כיוון שביום הראשון זה מצווה דאורייתא לקחת את ארבעת המינים, שהרי בפסוק כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, אז לכן ביום הראשון גם בשבת לוקחים את הלולב. לכאורה יש כאן את השאלה, מה ההבדל בין סוכות לראש השנה? זה כבר יקשו התוספות, את השאלה הזו כבר שואל התוספות, ריש פרק ד' ראש השנה וריש פרק ד' סוכה. תוספות שואלים את השאלה הזו גם במסכת ראש השנה וגם במסכת סוכה, בשניהם זה בפרק הרביעי מיד בתחילתו, זה מה ישנה שופר מלולב, מה ההבדל ביניהם? עיין שם, עיין בתוספות, מה שהתוספות עונה, להבין את ההבדל בין שופר לבין לולב. פה אדמו"ר הזקן יסביר את העניין בהמשך המאמר על פי פנימיות התורה, מה ההבדל ביניהם. עוד יש לעורר ולשום לב, שאלה נוספת שצריך לשים לב אליו, מה ראו חז"ל לעקור מצוות עשה שופר ולולב? מה הסיבה שחז"ל עקרו, הם ביטלו את קיום המצוות עשה של שופר וביטלו את המצוות עשה של לולב כשחל בשבת, אפילו ביום ראשון בגבולין? כשנמצאים בגבולין, דהיינו לא בבית המקדש אלא בכל הגבול של ארץ ישראל ובכל העולם, הם ביטלו את המצוות עשה דאורייתא של תקיעת שופר או את המצוות עשה דאורייתא של נטילת לולב, על כל פנים אפילו בזמן שאין בית המקדש. אפילו בזמן שאין בית המקדש הם ביטלו את שניהם, גם לולב לא לוקחים בשבת ושופר גם לא. למה? משום גזירה דרבה בעלמא, בגלל הגזירה שרבה גזר שם האדם יטלטל את זה בשבת ברשות הרבים. שאלת השאלה, אבל לא החשש הוא לאדיוטים וקלי הדת? מי עלול בשבת להיכשל ולהוציא את האתרוג, את הלולב או את השופר לרשות הרבים? יכול להיות אדם שהוא אדיוט או קל דת, הוא לא יודע לשים לב שיש כאן איסור של שבת להוציא לרשות הרבים. האם בגלל האנשים האלה שהם נקראים קלי דת, אז ימנעו את מצוות שופר או לולב, ואיך מנעו המצווה לגמרי מכמה צדיקים גדולים וטובים? אנשים שהם צדיקים גדולים וטובים, ואצלהם אין את החשש שמא הם יבואו להוציא לרשות הרבים בשבת, ובכל זאת מנע מהם רבה את תקיעת שופר או את נטילת לולב. לכאורה, למה הם צריכים להפסיד? ובפרט מצוות שופר ולולב, במיוחד שמדובר במצוות כאלה מיוחדות, שהרבה כוונות תלויות בהם. יש הרבה כוונות פנימיות ועמוקות וחשובות שתלויות במצוות האלה, ליודעי דעת, אלה שמבינים את המשמעות הפנימית של מצוות שופר או של מצוות לולב. אז יודעים שהכוונות שתלויות במצוות האלה שנוגעים הדרום המעלות, יש לזה נגיעה והשפעה עד למעלות הכי גבוהות, אז איך ייתכן שאנחנו מפסידים את המצוות האלה בגלל כמה אדיוטים וקלי דת. אך להבין כל זה, להבין הסיבה הפנימית למה באמת ביטלו את המצוות האלה בשבת, צריך להקדים תחילה שורש עניין השופר. צריך קודם להבין מה המשמעות הרוחנית, הפנימית, מה תקיעת שופר פועלת, כשתוקעים בשופר בראש השנה. כדי להבין מה השופר פועל, צריך להקדים. ועל פי שיבואר גם כן עניין בחינת מלכויות בראש השנה, צריך להקדים גם כן לפני זה, מה עניין המלכויות שאומרים את ברכת המלכויות ופסוקי מלכויות בראש השנה במוסף, שהוא עניין בחינת בניין הנוקבה כידוע, כידוע שבזה שומרים את המלכויות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם, וזה בניין המלכות, בניין הנוקבה, נוקבה זה נקרא מלכות. בניין המלכות זה אומר שפועלים, שהקדוש ברוך הוא יוצא למלוך על העולם ולהמשיך את קיום כל העולמות והחיות של כל סדר ההשתלשלות, זה נפעל על ידי אמירת המלכויות. הנה נודע, כדי להבין מה פירוש שצריך לעורר את בניין הנוקבה, צריך לעורר בראש השנה את בחינת המלכויות. הנה נודע הפרש שבין ייחוד העילה לייחוד התתה, ידוע מה שמבואר. מה ההבדל בין הבחינה שנקרא ייחוד העילה, ייחוד העליון, ייחוד באלוקות ברמה הגבוהה, לייחוד התתה, לייחוד עם האלוקות בדרגה הנמוכה. מה ההבדל ביניהם? ביות שיש בית מיני השתלשלות. שני אופנים איך משתלשל הבחינות העליונות, מהבחינה העליונה איך משתלשל ממנה הבחינות התחתונות, ומה היחס שיש בין הבחינה התחתונה לבחינה העליונה. יש בזה שני אופנים. א', האופן הראשון הנקרא בלשון הפרדס, בחינת הילה ועלול. יש הילה ועלול ויש... כמו שהוא יגיד בהמשך, עניין של יש מאין. וההבדל ביניהם, האופן הראשון, מה זה נקרא הילה ועלול? שכל הלול מוקף מעילתו. יש הילה ועלול, סיבה ומסובב, אז הלול, דהיינו המסובב, התוצאה, היא מוקפת לגמרי מהעילה, מהסיבה שגורמת אותה. מה ברור שהיא מוקפת? היא בתעילה לגמרי למקור שלה, מציאותה לא מורגשת, מורגש רק המקור שלה, רק העילה, והעלול לגמרי אין לו ישות על המציאות. והוא עניין העיגולים שבעץ חיים, זה המושג שכתוב בספר עץ חיים, מושג שנקרא עיגולים. מה המשמעות של המושג שקוראים לזה בדרך משל עיגולים? שהעיגול הגדול מקיף לכל צד לעיגול שבתוכו. שיש עיגול גדול ובתוכו יש עוד עיגול קטן, אז העיגול הגדול מקיף לגמרי את העיגול הקטן. דהיינו שהעיגול שבתוכו הוא נכלל ובטל אליו. העיגול הקטן שנכלל ונמצא בתוך העיגול הגדול הוא בטל לגמרי לעיגול הגדול. ואין לו שום הרגשת ישות ושום מציאות. מה שנרגש זה רק העיגול הגדול. זה על דרך משל אם לוקחים בגשמיות דוגמה של עיגול גדול ועיגול קטן. מה המשמעות של זה ברוחניות? אז זה מביא דוגמה ומשל יותר רוחני. והעניין הוא על דרך משל, הרב שתופס ומשיג את כל השגת התלמיד המקבל ממנו. יש רב ותלמיד. והרב מבין וקולט ומשיג את כל מה שהתלמיד מבין. מכל צד ופינה. הרב לגמרי מבין ומקיף ותופס את כל התובנות שיש לתלמיד שלו. שמפני קוטן שכל והשגת התלמיד בעיני הרב, מכיוון שיחסית לרב, אז ההשגה של התלמיד היא כל כך קטנה, כל כך מועטה, ברמה כל כך פחותה, נתפס ומוקף בשכל הרב המשפיע, ונכלל בו. אז כשיש פה את הרב ושכל הרב, אז השכל של התלמיד הוא כלול פה, אין לשכל של התלמיד איזשהו יחס ומציאות ותוכן ומשמעות. כי יש כאן את, את התוכן של הרב, שהרבה יותר גדול, והוא כולל בתוכו את התובנות של התלמיד. כי בכלל מתי ימנה? בתוך ה-200, בתוך השכל של הרב, כלול בפנים המנה. כשיש לי את ה-200, אני לא רואה את המנה, אני רואה 200. ונמצא, מה בעצם יוצא מכך? שהשגת התלמיד אינה מבחינת יש, ודבר נפרד לעצמה. אין להשגת התלמיד משמעות. אין לו בחינה אישית להשגת התלמיד. רק שהיא כלולה ובטעילה בהשגת הרב. יש פה רק את השכל של הרב, והשכל של התלמיד בטל וכלול בשכל הרב. זה אופן אחד של אופן ההשתלשנות מעילה לעלול, שהעלול הוא בטל לגמרי בעילה. והבית, יש אופן שני בסדר ההשתלשנות, שהעלול יוצא לידי גילוי בפני עצמו. שעלול יוצא ונהיה יש, ומתגלה ונהיה מציאות בפני עצמו. שזהו אינו כמו התכללות העלול בתוך העילה. זה לא באופן כזה שהעלול כלול בעילה ולא מרגישים אותו ומרגישים רק את העילה. כמו אותיות השכל הכלולים בשכל על דרך משל. כמו אדם שמבין רעיון. אז האותיות שדרכם הרעיון בא לידי ביטוי, אין להם כרגע שום משמעות. אין להם ישות לאותיות האלה. יש רק הרעיון עצמו, האותיות עצמם זה משהו חיצוני לגמרי, והוא כלול בתוך הרעיון. אז אנחנו כרגע מדברים על אופן אחר, לא באופן הזה שהוא כלול, אלא נהפוך הוא. האופן השני הוא שעלול יוצא לידי גילוי בפני עצמו. דהיינו שהעילה מתלבשת בעלם בתוך העלול. העילה לא בולטת כאן. העילה, דהיינו המקור, לא בולט, אלא הוא נמצא, אבל הוא נמצא בעלם. מביא לכך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, כמו כוח המשכיל בשכל. שאדם יש לו ברעיון איזה המצאה שהוא המציא, הרי כרגע מה שמורגש אצלו זה השכל, הרעיון שהוא מבין. מה גרם לשכל הזה להתגלות? כוח המשכיל. יש לו כוח המשכיל, אבל את כוח המשכיל הוא לא מרגיש. למרות שכוח המשכיל הוא זה שבעצם עורר ונתן לשכל מקום, מה שמורגש כרגע זה רק השכל, הכוח המשכיל כרגע נמצא באלם. עוד דוגמה שנייה, שכל במידות. אדם מבין משהו שגרם לו רגש מסוים. אחרי שמתעורר אצלו הרגש, אהבה או עירה וכדומה, אז הרגש הוא המורגש והשכל, התובנה שגרמה למידות, התובנה כרגע מוסתרת, כלולה. וכי הגבנה עוד דוגמאות נוספות דומות לזה. שהשכל או המידות, בדוגמה הראשונה השכל לעומת כוח המשכיל, או בדוגמה השנייה המידות לעומת השכל, הם ממה יש ומורגשים. בדוגמה הראשונה השכל מורגש, וכוח המשכיל הוא לא מורגש. בדוגמה השנייה המידות מורגשות. השכל לא מורגש. כוח המשכיל או השכל שופע בהם בעלם, ודאי שהכוח המשכיל הוא זה ששופע בתוך השכל שהוא יכול להמציא את הרעיון, אבל הוא בעלם. ודאי שהשכל מעורר את המידות, אבל השכל בעלם בבחינת עין. זה נקרא יש מעין. והנה על בחינה הראשונה, בחינה הראשונה זאת אומרת האופן הראשון שהזכרנו קודם, שזה בחינת עיגולים, השתלשלות באופן כזה של העילה והלול, על זה אמרו רזל, זה על השום שהגמרא אומרת במסכת החגיגה, שמדברת על המלאכים שנקראים חיות הקודש, ומדברת שם את הדרגות ומתארת את המרחק ואת העוצמה שיש לכל בחינה ובחינה של המלאכים הללו. אז אומרת שם הגמרא בדרך משל, אומרת קרסולי החיות כנגד כולם, כל הדרגות שדיברנו עד אז, אז רק הקרסולי החיות כוללות את כל הדרגות שמתחתיהם. שוקי החיות כנגד כולם, שוקי החיות כנגד הכל, כולל קרסולי החיות. וקרני החיות, שזה עוד יותר גבוה, זה כנגד כל הדרגות שמתחת לזה, כנגד שוקי וכנגד קרסולי וכדומה. שכל הגבוה גבוה מחברו, כל דרגה שהיא יותר גבוהה, כמו בדוגמה שכבר אומרת, שוקי יותר גבוהות מקרסולי, וקרני יותר גבוהות משוקי, מקיף את חברו. כל דרגה שהיא יותר גבוהה מקיפה את הדרגה הנמוכה, עד שהתחתון בטל אליו, היא מקיפה אותו באופן שהדרגה התחתונה בתעילה לגמרי, וכלולה בתוך הבחינה העליונה, ונחשב כלא ממש לגבי העליון. כשאנחנו מדברים על שוקי החיות, אז ביחס לזה אין לבחינות התחתונות, גם לא לקרסולי החיות, שום נתינת מקום, הכל בטל לגמרי. ולכן אמרו, שקרסולי ושוקי החיות. מה זה הדרגות הללו שמבחינת נצח עוד יסוד? שהוא הבחינה היותר אחרונה שבחיות, קרסולי החיות, שוקי החיות, זה המידות של נצח עוד יסוד, שזה המידות התחתונות, כוללות כל המדרגות שלמטה מהם. אבל כל מה שלמטה מהם כלולים ובטילים בבחינה זו של שוקי וקרסולי. וקרני החיות, מה זה קרני החיות? הם מבחינת קטר שבראש, הוא כולל יותר, אז במילא כלפי קרני החיות הכל בטל. זה הבחינה הראשונה. וזוהי בחינת ייחוד העילה. הבחינה הזו זה נקרא ייחוד העילה, זה ייחוד העליון, שלגביו כל הדרגות התחתונות בתהילות הן לא קיימות בכלל. בעשר ספירות האצילות, בעשר ספירות האצילות מאיר ייחוד העילה. דהיו וחיו אחד, בעשר ספירות האצילות מאיר, הגילוי של החיות האלוקית לגמרי, דיינו ייחוד וביטול התחתון בעליון, אז התחתון לא ניכר כמציאות, שגם שיש עשר ספירות, למרות שבאצילות יש עשר ספירות, יש חוכמה, יש חסד, וחסד זה ענף החוכמה, שנמשך מבחינת החוכמה להיות נאצל גם מבחינת החסד, אין בחינה זו מורגשת להיות יש ודבר בפני עצמו. כיוון שזה בעולם האצילות שזה ייחוד העילה, אז למרות שיש ספירות, הספירות הן לא מבחינת יש ומורגש. רק שמכל מקום חסד כלול ומוקף מבחינת החוכמה, והחוכמה מקפת אותו מכל צד בפינה. קיים חסד, אבל הוא כלול במקור שלו, כלול בחוכמה. זה ייחוד העילה. אבל מבחינת ייחוד התתא, שייחוד התתא זה מלכות האצילות. איך הוא משפיע לעולמות הנמוכים יותר, לבריאה יצירה עשייה, אז בריאה יצירה עשייה הם לא בתהילים בביטול של, ברמה של הצילות. אבל בחינת ייחוד התתא דמלכות הצילות בבריאה יצירה עשייה, הוא גילוי אור האלוקי לאבות הבריאה מאין ליש. זה אור אלוקי מצומצם שמזה נוצרו עולמות בריאה יצירה עשייה, וככל שהעולם תחתון יותר הוא יותר מורגש כי יש, ודבר בפני עצמו ממש, שהבריאה יש גמור, לבחינת מוגבל, כבר עולם הבריאה הוא נחשב כיש, שאין לו ארוך כלל או כלל לבחינת הבורא, שבחינת בלתי מוגבל, זה בכלל מציאות שהיא ביחס לבורא הוא נקרא יש, גבול לעומת בלי גבול, ולכן הוא לא כלול כמו באצילות. ואם היה נמשך מבחינת הילה ועלול, אם עולם הבריאה היה נמשך מעולם האצילות באופן של הילה ועלול, הרי היה בבחינת בלתי גבול, הוא לא היה נהיה עולם הבריאה, הוא היה כלול בו, היה גם כן בלי גבול. אבל לכן, מכיוון שזה לא נמשך באופן של הילה ועלול, אז זה בבחינת יש וזה ייחוד התתא. חף על פי שהוא הבריאה מעין ליש גמור, למרות שהוא נהיה יש, אבל הוא בטל, זה ייחוד היש כאן. זה ייחוד התתא, אבל ייחוד היש. אם כל זה היא בבחינת ביטול העין, כמו הצבא, השמיים לך משתחווים. אז הצבא השמיים משתחווה כי הם מכירים במציאות הבורא שהוא המחיה אותם. אבל זה לא ברמה של ייחוד העילה של, שהוא כלול בו, אלא הוא יש שבטל. הוא עיקר בחינת המלכות להיות יש, שיהיה יש בטל. כל התפקיד של מלכות זה לפעול יש, לפעול נבראים שהם יש, אבל שהיש הזה יהיה בטל לגמרי למקום.